אי אפשר להרעיר את הברכה מדין צריך ברכות להקל. מתי אנחנו חושבים? דבר חדש, שאין לו מנהג. אז יש פוסקים שחולקים, אתה חושש להם. אבל בדבר שהוגבר המנהג מדורי דורות, כמו פוסק מסוים אחד, אין לנו מה לחשוש. לא אומרים צריך ברכות להקל. במקום מנהג, אין אומרים ספק ברכות להקל. כן, תראה הרבה הלכות שיש בהם מחלוקת הפוסקים, ואנחנו נוהגים כן לברך. ביום הכיפורים, יש דעה בפוסקים, ש... לא מברכים על דקת נר ביום הכיפורים. לא מברכים. למה? יש דעה בפוסקים, על דקת הנרות בערב יום הכיפורים, יש דעה שלא מברכים. למה? שכל דין על דקת הנר משום עונק שבת. ביום הכיפורים אין דין של עונק שבת, אפילו שאוכל בשבת. כי זה אנחנו לא אוכלים, לא שותים, לא כלום. אנחנו מצטערים בו, מתענים בו. אז אין צורך להדליק את הנר. אנחנו נוהגים להדליק בברכה. למה לא חושבים לספק ברכות להקל? כי אנחנו מדורי דורות, כמו דעתו של הראש, אומר לברך. כלומר, מעיקרה הוא ככה, הוא גבר המנהג. אנחנו לא מסופקים בזה. ככה קיבלנו מדורי דורות. המנהג הוא גבר, פי הראש. בדבר שהמנהג ברור, כמו פוסק מסוים, אין אומרים ספק ברכות להקל. יש לך הרבה דברים. מתי אנחנו חושבים לברכות לבטלה? כאשר יש לך דבר שאין בו ידיעה מה המנהג, דבר שנדיר, לא שכיח כל כך, לא יודעים איך אין בזה מנהג ברור. ואנחנו מוצאים לכל הפחות שתי פוסקים שאומרים לא לברך, חוששים, ספק ברכות להקל. מנהג, הנה, כולם מברכים, עובדה. מנהג שכולם מברכים, עובדה שכולם, כל הקצרים עצרו ממילאים, אף אחד, בין זקנים, בין רבנים, כולם כותבים לברך. סימן שזה לא מנהג שמי שנוהג אותו ומי שלא בקיא בהלכה. מנהג שבקיאים בהלכה. אנחנו רואים דוגמה, אם תבאת לך שתי דוגמאות, לא מספיק לך. מה הגדרה של מנהג? כולנו מניחים פי רש"י ורבי נותן. מי זה כולנו? כולנו. אף אחד לא מברך מדבר. אין אחד שלא מברך. אפילו גדולי הדור, מדורות הקודמים והכל, מברכים. כתוב בספרים שמברכים. רבי נותן לא מברכים. חושבים מסבל. ורש"י לא, לא חושבים מסבל. מה ההבדל? כי הוא כבר אמינה כדעתו של רש"י מדורי דורות. זה הדרך. אם זה מנהג שהוא לא ברור, אולי נהגו אותו פשוטי העם, אז מבררים. נכון. עוד יש להם איזה סמך או משהו. רואים שהמציאו אותו אנשים פשוטים, לא סומכים על זה. אבל מנהג שהוא בא מדורי דורות, בפרט מנהג קדמון, בזמן הראשונים, בזמן המרן, ומה תגיד שזה טעות? ייתכן לומר, אלה הפוסקים האלה טעו, אלא שאנחנו קוראים לו, מה? ככה נהגו שם, כמו אותו פוסק, קיבלו אותה פשוט בדבר הזה. מהטעם הזה, יש רוצים להגיד, שכשמרן פוסק לברך בשולחן ערוך, אפילו שיש מחלוקת את הפוסקים, ומרן הכריע לברך, הספרדים שקיבלו הוראות מרן השולחן ערוך, זה כמו מרא דעתרא, גם בברכות צריכים לקבל דעתו. אפילו שאם לא היה מנהג ברור, ומרא הוא שפסק, וכאילו על פיו צריכים עכשיו לנהוג. מכל מקום, כיוון שהוא מרא דעתרין, עוסקים כמותו בכל, בין בחומרות, בין בקולות, כל אשר לומר לך מרן עושים, הספרדים קיבלו הוראות מרן עליהם, כידוע, כמו שכותב הרב חידה, שמרן, שחיבר שולחן ערוך, אחרי שהתפשט ספר שולחן ערוך, הסכימו איתו 200 רבנים. מכל ארצות ספרד מסביב. הגיע שולחן ערוך לידיהם, קיבלו אותו. מרן, בשתבות, 200 רבנים נסמך. הפסקים שלו התקבלו בדור שהוא, כמו שאומרים, קרוב אליו, מ-200 רבנים, מפוזרים לכל מיני מקומות. לכן מביא הרב חידה, אומר, קבלה בידינו, שכשהתפשט ספר שולחן ערוך, הסכימו עליו 200 רבנים בכל מיני מקומות. אז קיבלנו ראות הבית יוסף. אשכנזים אין להם את זה עם הרמה. הרמה זה לא כמו מרן אצל הספרדים, זה לא בדיוק שקיבלו הוראה אותם, הוא היה רב גדול, הוא היה חכם מופלג, אז בסדר, אבל המרן לא רק שהוא רב גדול וכך, אלא הזכה שהתפשטו הוראה אותם והתקבלו הוראה אותם, כמו שמעידים בכל המקומות, זאת המזרח והמערב, שקיבלו עליהם הוראות מרן בכל, בכל אשר יאמר, חוץ מדיני ערווה. מדיני ערווה, יש חשש שנגיד, גט, צריך גט, לא צריך גט, מרן נגיד יקל, לא צריך גט, זה לא קידושין בכלל, למשל. חוששים. למה? דבר שנוגע לממזרות, לפסול יחוסין, תעשה כמו כל העלמה. תעשה גט לחומרה. למה? שלא יהיה חשש השלום של ממזרות, אליבא דמאן דאמר אחד. זה דבר שהוא חמור יותר. ממזרות, פסול יחוסין, תפסול את כל החיים שלו. חשש שלום עם אדם ממזר, אין לו תקנה. אז לפי כך, וזה עושים נגד מרן. אז לפי ככה כותב הרב חקרי לב, הרב בן דוד, בעוד אחרונים, גם בברכות, כיוון שמרן פוסק לברך, לא צריכים לחשוש. עושים כמו מרן, אבל זה לא מוסכם. הרב חידה אומר ש... סוגיין דעלמה בדורו, דרך הפוסקים בדורו, גם כשמרן פוסק לברך, אם זה דבר שהוא מחלוק את הפוסקים, אומרים לשואל, מורים לכתחילה לא לברך. ואם יברך, לא מוחים בידו. כי אחרי הכל מרן פסק לברך. ואנחנו קיים עלן, ספק ברכות להקל, גם נגד מרן. יש הבדל למנהג שהתפשט, שזה סימן שקיבלו את דעתו, לבין ספר שקיבלו את דעתו. אולי בזה לא קיבלו את דעתו ברכות. אולי זה כמו ערבה, אולי זה כמו דברים אחרים שלא קיבלו את דעתו. כמו שברכה זה דבר מאוד חמור, שם שמיים לבטלה, וגם כן, כמו שאמרנו, ברכות לא מעקבות, אפילו ברכות המצוות לא מעקבות. לפיכך, הלכה למעשה, גם כשמרן פוסק לברך, אם אין מנהג כמו מרן, רק זה עניין שמחלוק את הפוסקים, שב ואל תעשה. ומי שנוהג לברך, יש לו על מה שיסמוך. סומך על מרן לבית יוסף. אבל כתחילה, נוהגים להורות, גם נגד פסק מרן לבית יוסף. מדין ספק ברכות להקל, שמחשבים פה את מרן כמו אחד מהפוסקים, ולא כמו מרן דאתרים. רק אני אמרתי, מרח אחר כך ראיתי שכתבו כמה אחרונים באמת, שבצירוף, אם יש רוב פוסקים שאומרים לברך, ומרן אומר לברך, בפן כזה יש לפסוק כמו מרן, לא ניקח שתי חומרות, חומרה אחת, אולי המיעוט יחזיר את הרוב, חומרה שנייה, אולי מרן לא מרן דאתרים לגבי ברכות, כולי לא חוששים פה. אם מרן פוסק לברך, ככה לתרוב הפוסקים לברך, נעשה כמו השולחן ערוך, נפסוק כמו אותו. לא נחוש בזה ספק ברכות להקים. אם רוב פוסקים אומרים לברך, ומרן אומר לברך, סמוך עליו. שכן, אם יש מנהג, כמו שאמרתי קודם, שבמקום מנהג אין אומרים ספק ברכות להקים. יש כלל שאומר אותו הרדב"ז. הוא אומר ככה, הרי ידוע שכל מצווה כמעט יש לה ברכה. כמעט כל מצווה. אם נמצא מצווה שאין לה ברכה, צריך לתת טעם למה. אדם שעושה, מקיים איזושהי מצווה, תמיד מברכים לפניך. שופר, חנוכה, בין דרבנן, בין דאורייתא, מגילה, מפגישים תמורות ומעשרות, מדליקים נרות שבת, כמעט כל מצווה שעושים, יש עליה ברכה, אשר קשרנו סתיו וציוונו וכו'. אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, מודים לו, שיש לנו את המצוות האלו, בין מצוות דאורייתא, בין מצוות שתנו על החכמים, שהמסתורה נקוח לחכמים, לחדש מצוות, אמרו, וצפתתנו, לא תסור, כשאמרו עליך ימין ושמאל. אומר הרדב"ז, בדבר שהוא, יש בו מחלוקת. אם המצווה הזו, בצורה הזו היא מצווה או לא מצווה, קח דוגמה. ספר תורה שאין בו תגים. חסרים בו תגים. לא מתויק כדין. ידוע שיש הלכה למשה מסיני, שצריכים לתייג אותיות שעטנז גץ בגימל כתרים, כמו שלושה זיינים, ואותיות בגד חיה וקו אחד. יש בזה כלל הלכה למשה מסיני. אבל הדברים האלה, ספר תורה שאין בו תג. זה פסול, יש בזה מחלוקת בין הראשונים. הרמב״ם אומר שזה קשה. שספר תורה בלי תגים לא פוסד. צורת האותיות פוסדת. אם הכל האותיות בסדר, ככרי וכתב, הכל בסדר. מה זה חסר סך כל תגים? תגים זה חומרה. זה מין, זה, כמו שאומרים, זה הידור. זה לא מעכב את ספר תורה לפסול אותו. יש פוסקים שהוא פסול. שבלי תגים, הספר תורה הזה פסול. המקובלים מחמירים בזה מאוד. עכשיו, באנו בשבת, אין לנו ספר תורה אחר, רק הספר תורה הזה. אין ספר תורה, מקום שאין להם ספר תורה, רק ספר תורה אחד, וספר תורה אחד הזה, גם כן נמחקו בו התגים, לא כתבו בו תגים מראש, ספר תורה כזה שהוא מחלוק את הפוסקים, שיש אומרים שהוא כשר, ויש אומרים שהוא פסול. עכשיו, אומר הרדב"ז, אם אני סומך על הפוסקים שמתירים ומוציא אותו, וקורא בו, אני צריך גם לברך. אני לא יכול לעשות סתירה בעצמי, להוציא אותו, לקרוא בו ולברכה. כי אם אתה קורא בו, כלומר אתה סומך שזה ספר תורה כשר, אז גם תברך. במקום שהמחלוקת לא בברכה, אלא במצווה. והברכה נגררת אחרי המצווה. כמו כאן, המחלוקת היא לא בברכה בצורה ישירה, אלא המחלוקת היא האם זה ספר תורה כשר או לא כשר. אז אם אני מוציא אותו וסומך על המתירים, אז אם כן, גם כן תברך. כך כותב הרדב"ז. מדע לך שלא נאמר ספק ברכות להקל, ובזה הוא מיישב גם דין התפילין. אמרנו צריך טעם אחר בתפילין, שזה היה המנהג כדעת רש"י. הוא מיישב בצורה כזאת. זאת אומרת, מה שאנחנו מניחים בדעתו של רשי, מוצאים פין של רשי ומניחים אותם, אז אי אפשר בלי ברכה. כי אם אתה סומך על הפוסקים שאמרו שזה המצוות מתקיימת בכך, אז למה לא תבע? הברכה היא נגררת מאליה. כך כותב הרדב"ז. הכלל הזה, לא, להלכה, לא מסכימים לו. לא מסכימים לו. מרן בכמה מקומות באמת יוסף, רואים לא ככה. למשל, דוגמה ידועה לכולם. כולנו עושים נטילה, או ככה צריך להחמיר על כל פנים, לדבר שטיבולו במשקה. אדם אוכל ענבים רטובים, שתף תפוח והוא רטוב, לא רוצה לאכול. או שינגב אותו, או שיעשה נטילה ויוכל. אסור לאכול שום פרי או שום ירק, או כל דבר אחר של אוכל, כשהוא רטוב ממשקה. זה גזרה שחכמים גזרו אותה, מפני שהידיים הן שניות, וכל דבר שהוא שני, מטמא משקה להיות חילה. מדיני תומעה ותאורה. אחרי שגזרו תומעה על הידיים, שידיים עסקניות, שלמה גזר תומעה על הידיים, שידיים עסקניות הם, אולי באמת הוא תמא באמת, אז גזר תומעה על כל ידיים שבעולם. אתה רוצה לאכול תרומה? דע לך, בתרומה, שני עושה שלישי. כל התומעות כולם, מספר שתיים זה המקסימום, לא יותר. אבל בתרומה יש גם שלוש. יש גם שלוש. אז אם הידיים זה שתיים, אז תאכל עכשיו אוכל של תרומה, אם אתה תמא, אתה תמא, אז תעשה את נטילה. הם אמרו שהידיים תמאות, הם אמרו שמתארים אותם בנטילה בקוס, ברביעית, לא צריך מגבה. דבר שטיבולו במשקה, גם כן צריך נטילה, כי המשקה, יש לנו כלל, כל דבר שהוא מספר שתיים, הוא נוגע במשקה, נהיה מספר אחד עוד פעם. אם כן עכשיו, אסור לאכול דבר שטיבולו במשקה בלי נטילה. יש בזה מחלוקת בין הראשונים, האם זה גם בזמן הזה. דעת מהר"ם מרוטנבורג, זה רק בזמן שהיה טהרות. ומאז אין לנו טהרות, לא צריך. דעת הרמב״ם, עוד הרבה ראשונים, אין הבדל. מה אנחנו עושים? כותב בשולחן ערוך, יטול ידיו בלי ברכה. אחורה למה? טהרת בז לא ייקון. כיוון שאנחנו נוטלים ידיים וסומכים על דעת וחוששים מדעת דעת המחמירים, אז צריך עם ברכה. אומנם זה קצת שונה, שם שמחנו להקל. פה אנחנו החמרנו, כן, החמרנו, אבל יש עוד דוגמאות גם כן בצורה דומה שאנחנו מקילים, אבל פי כן אנחנו לא מברכים. לכן הכלל הזה לדין לא נכון. אלא גם בזה אומרים, ספק ברכות להקל. הרב עידה אומר, במקום שמרן פוסק לברך, והמחלוקת במצווה, פה יש לסמוך על מרן, כמו שתי ספקות כזה. שתי חומרות לעבדינן. מחלוקת במצווה ומרן פוסק לברך, לכן אם אחד מוציא ספר תורה, זאת אומרת שמרן פסק ספר תורה שאין בו תגים כשר, גם פסק כמו הרמב״ם, אם יוציאו אותו, גם כן יברכו עליו. למה? כי מרן פסק לברך, ואפילו תעשה לומר, כשאומרים סבל, שמי פה בחלוקת במצווה לא עושים סבל. אז בפן כזה, גם כן אנחנו נברך באמת, יש מחלוקת במצווה, ודעת מרן יברך. ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. במקום שהרב הארי דעתו לברך. ולפי הפשטנים, יש אומרים שלא מברכים. למשל, ידוע שיש הרבה הלכות שעל פי הפשט, ההבנה שלהם היא הבנה מסוימת, ולפי הקבלה זה לא כך. פשוט חכמי ישראל, לא יכול להסביר להמון העם את הטעם הסודי שבדבר. לא יכול להסביר. יש הלכה. שבליל שבת, אחרי תפילת העמידה, השליח ציבור, אחרי שאמרו ויכולו, אומר ברכת מעין שבע. מה זו ברכת מעין שבע? הגמרא מסבירה במסכת שבת, לפני שהיו מצויים בזמנם מזיקים, בבתי כנסיות היו נמצאים מחוץ לעיר, במקום שאין יישוב, שם נמצאים המזיקים החיצוניים, יכולים להזיק לבריות. ואולי, בידוע שלשבתות ולרביעיות המזיקים הזה היו שכיחים, ובתי כנסיות נמצאים מחוץ לעיר, אולי התאחר מישהו לתפילה, והוא התפלל לבד, והציבור בינתיים יגמור את התפילה וילך הביתה. אז עשו עוד ככה, להשהות את התפילה עוד קצת, ברכת מעין שבע. ואז אפילו מי שיהיה אחר, הוא יספיק יחד לגמור את התפילה, כי החזן עוד חוזר חזרה. זה כתוב בגמרא שזהו הטעם שעושים ברכת מעין שבע. זה אתה. טוב, בזמן הזה, הבתי כנסת נמצאים בתוך העיר. בתוך העיר. אין מזיקים בתוך העיר ואין כלום, הרי בחוץ יש מזיקים. מכיוון שיש דעה שאומרת מסכת פסחים, שהמוראים המוחרים ביטלו את המזיקים בכלל מארץ ישראל. אנחנו ממשיכים להגיד ברכת מעין שבע, גם כשמתפעלים בתוך בית הכנסת שבתוך העיר. למה? אז יש הרמב״ם בתשובה, שאלה דומה לזה, שאלו אותו. גם כן ידוע שחכמי ישראל תקנו חזרת שליח ציבור. שליח ציבור חוזר את התפילה בשחרית ובמנחה. למה? התפללנו כולנו כבר. יש אנשים שלא בקיאים, לא יודעים להתפלל, לא יודעים קרוא וכתוב, ישמעו מה שליח ציבור מילה במילה ושומע כעונה. והוציא מי שאינו בקיא. הרמב״ם שאלו אותו שאלה, עוד הרב, אצלנו כולם בקיאים. זה לא ברכה לבטלה. כולם התפללו וכולם בקיאים. מניין מצומצם, יודעים שכולם יודעים להתפלל, כולם יודעים לקרוא, והחזרה שהוא עושה חזרה, מה אתה עושה חזרה? להוציא מי שאינו בקיא, כולם בקיאים. כולם התפללו, כל אחד התפלל לעצמו. השיב להם הרמב״ם, כך היא המידה. דבר שחכמי ישראל תקנו אותו או גזרו אותו, אפילו שישתנה הטעם, יבוא תקופה שהטעם לא כל כך שייך, אי אפשר להתיר אותו עד שימנו עליו חכמי ישראל שהם גדולים מהחכמים שתקנו אותו ויבטלו אותו. וזה יתוי תכן לעולם עד שבוא משחסת, כן. כי אין לנו דור יותר מאוחר, שהוא יותר גדול בחוכמה מהדור הקדמון. כמו שהיו טיפשים, אומרים לנו שהדורות הקדמון היו בני הביניים, היו טיפשים, לא? אצלנו זה הפוך, דור דור הולך ופוחת. החוכמה שהייתה לראשונים, אין לה אחרונים כבר. החוכמה שהייתה לגדולי האחרונים, אין לאחרוני האחרונים. הדורות הולכים ופוחתים, רואים את זה בעין. אז אם כן, איך ייתכן היום בזמן הזה יבוא איזה בדין שהוא גדול בחוכמה או במניין מאשר הבדין שגזר תיקן שכשיש כנסת הדבר שתקנו חזרת שליח ציבור? אין דבר כזה במציאות בעולם. ממילא נשאר התקנה. ככה ישב להם הרמב״ם. אז הדרך זה, גם בכלל מעין שבע. אפילו שהיום בתי כנסת נמצאים בתוך הבתים, בתוך הערים, ואין לנו מזיקים, אבל כיוון שהדבר נתקן כבר, בית הכנסת להתפלל בכלל מעין שבע, לא מתבטל לעולם. על פי הטעם הזה, כותב בספר שיבולי הלקט, אחד מרבותינו הראשונים, וממסתבר לי שאם זה מתפללים בבית, לא בית כנסת, כגון מניין שעושים, זה בית חתנים. יש חתן, שבע ברכות, אז לא, יש הרבה ציבור, לא צריך ללכת לבית הכנסת, יש להם מניין בבית. או להבדיל בית אבלים. אז אומר הרב שיבולי הלקט, לא צריכים להגיד בין שבע. למה? כי בדבר הזה גם בזמנם, כשהם מתפללים בבית, לא אומרים בין שבע. מתי אמרו מעין שבע? רק בתי כנסיות. אז על זה אני יכול להגיד, אחרי שנתבטל הטעם, גם כי ממשיכים אותו מנהג, לבתי כנסיות. אבל דבר שאף פעם לא, 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 לא אמרו אותו, גם בזמנם, כגון בית חתנים ובית אבלים, שזה בתוך הבית, בתוך העיר, אם כן, גם בזמננו, לא נגיד אותו. ככה פוסק מרן בשולחן ערוך, שאין אומרים ברכת מעין שבע, בית חתנים ובית אבלים, לא אומרים. מפני שזה בית, בתוך העיר, ואין שם מזיקים, אין שם שום דבר. אין לי שם, יש ביחולו, כן, ביחולו וקדיש, ככה כותב בשוען ארוך. לפי ההבנה של הפשט שחזרת שליח ציבור היא כדי להוציא מי שלא בקי, אז מה הדין שליח ציבור שהוא יחר להתפלל? החילו תפילת 18 בלחש, הוא הגיע מאוחר. היה להם בזמנם שליחי ציבור גבוהים, גם יום חול, לא כמו היום כל מי שרוצה עולה, הם משלמים להם, היה בשליח ציבור קבוע. הם אומרים אין כסף, אין כסף, או לא מוצאים חזנים. אבל צריך שיהיה שליח ציבור קבוע, אז יותר טוב. גם מונע ויכוחים, מונע אדם שיש לו קול יפה ומוקבל לציבור, לא חשוב. שליח ציבור, אלא אם פעם שליח ציבור קבוע. שליח ציבור מסכן נאנס, איחר לתפילה, הוא בא לבית הכנסת, כבר התחילו תפילת לחש. עכשיו, אם הוא יעשה תפילת לחש, אז הוא יעקב את הציבור עד שהוא יגמור, מחכים לו. אם הוא בא, הוא יהיה שליח ציבור. משום תורח ציבור, כותב, הכותבים הראשונים, ככה גם פוסק מרן, שהוא לא יתפלל בלחש, וכשציבור יגמור את הלחש, הוא יתחיל אחד בכל רם, וזה יועיל לו גם בשביל הלחש. כי כמו שמועיל אינו בקי, יועיל לו. אתה מבין? הרי זה, איך מועיל אינו בקי? אבל מי שיצא מוציא. אז כל שכן שגם יועיל לו, אז שיחכה. אבל הרב הארי עליו השלום גילה טעמים אחרים בכל הדברים האלה כולם. הרב הארי אומר, מה שצריך להגיד תפילת חזרת שליח ציבור, זה לא בגלל שהתגלצים מי שאינו בקיא, זה חכמי ישראל, מה יסבירו? מה יגידו תיקון העולמות, יגידו כך, לא יכולים להגיד. הרב הארי אומר ככה, שבתקופה הזאת שהוקבע, שתקנו הכנסת הגדולה, את החזרת שליח ציבור, פשוט הדורות ירדו כל כך, שלא היו מסוגלים בתפילה אחת לתקן מה שצריך לתקן. והיה צריך עוד תפילה, ושכל אחד ישמע ויענה אמן וכו'. אלא מה, התפילה השנייה מספיק ששליח ציבור יגיד בשביל כולם, לא היה מספיק בתפילה אחת. זה עשה הסיבה, ולפי זה אפילו כולם בקיאים חייבים עוד פעם לומר חזרת שליח ציבור. ולפי זה שליח ציבור שהוא איחר, הוא לא יכול להתחיל להגיד תפילה בקול רם, כי קודם כל צריכים לחש ואחרי זה קול רם. מי שעושה הפוך הוא לא יכול לתקן מה שצריך לתקן. הוא חייב, כל אחד מאיתנו חייב בשתי תפילות. אדם שמתפלל ביחיד מפסיד חזרת שליח ציבור, לפי הרב הארי הוא מפסיד יותר מזה, הוא אומר כאילו לא יתפלל בכלל, כי חצי זה כלום. חכה. אז רואים לפי פירוש הרב הארי יוצא בכלל פירושים אחרים. אם הטעם משתנה, אז כל הנפקא מינות שכתבו האחרונים לפי הפשט לא נכונים בכלל. אנחנו כותבים האחרונים באמת, אפילו שליח ציבור קבוע והכל יתפלל בלחש ויהיה למישהו אחר להסתה חזרה, לא הוא. כי אי אפשר אדם להתפלל בכל רם בלי להתפלל בלחש קודם. זה צריך להיות אחר כך, אחרי לחש יבוא חזרה. להבדיל, אדם לא לובש את הבגד הפנימי בחוץ, אף אחד לא לובש את הגופייה על החליפה או על החולצה, קודם כל בגד הפנימי, אז זה בגד החיצוני. התפילת לחש זה התחלה, התפילת השנייה זה תפילת קור. מעין שבע שעושים אותו בערב שבת. הרב הארי אומר, זה לא כמו שפשטנים אומרים, לא כמו שהגמרא אומרת בשום מזקין. הגמרא אמרה את זה, לספר את הטעם. פי פשט. אבל יש טעם סודי בכל דבר. מה הטעם? אומר ככה. למה אנחנו עושים כל יום בערבית? אין לנו חזרה בערבית. רק תלילה אחת בערבית. מה הסיבה לפי הפשט? הרי מי שאינו בקי? להוציא מי שאינו בקי. התשובה היא, ערבית כולה רשות. מעיקר הדין היא רשות, מי שירצה יתפלל, מי שלא ירצה לא יתפלל. קיבלו אותה חובה עליהם, אז קיבלו אותה חובה עליהם, פטרו מי שלא יודע להתפלל, לכן לא יטריחו לחזור. זה הטעם שכתבו הפוסקים. למה אין בערבית חזרה? מפני ש דוגמה נפקה מינה, ירצו להגיד חזרה, להוציא מי שאינו בקי, בבקשה, תפדל, תעשה חזרה. לא, כי הוא פטור, אבל אם ירצה, הוא לא חייבו אותו, אבל אם ירצה להתפלל, הוא לא יודע להתפלל בעצמו, אז יביא 10 אנשים, יחזרו. אפילו בערבית, כי הרי הכל, לא חייבו אותו, כאילו לא, אבל הוא אומר, אני רוצה להחמיר, אינו בקיע הזה. אני רוצה להגיד לשמוע גם כן חזרה, אני רוצה גם לשמוע שפת ערבית, אני רוצה להתפלל, ואני לא יודע. אז תביאו מניין, תעשו לחש, ואחרי זה חזרה, בכל שאני אצא את החובה. יש מקום להגיד שיכול? זה לא נכון לדינה, אבל אמרתי, כאילו, אני רוצה בשביל לחדד, פשוט הסברות. הרב הארי אומר, לא ככה אתה, לא ככה הסיבה בכלל בכלל. מה שבערבית אין חזרת שליח ציבור, אומר כי תפילת ערבית של חול, כן, זמן תפילת ערבית של חול, שהוא מפלג המנחה ועד עמוד השחר, הזמן הזה, הוא אין בו כל כך צורך בתיקון כל כך גדול, מספיק תפילה אחת לתקן. זה הכל. זה לא יותר מן הכלל ליל שבת, שיש בו הערה גדולה מאוד, לא מספיק תפילה אחת. אז עושים מעין שבע, שהיא כמו מעין שלוש, כן חזרת שליח ציבור. אז לפי הרב הארי יוצא,